אנחנו במאמר צנע וראינה בנות ציון, בליקוטי תורה על שיר השירים, הגענו לדף כ"ה בעמודה השלישית, תחילת הפרק הרביעי של המאמר. אדמו"ר הזקן במאמר הזה מבאר את הדמיון שיש ללחם, ליין ושמן, לתורה. למה התורה נמשלה לשלושה דברים אלו? עד עכשיו הוא ביאר באריכות למה התורה נמשלה ללחם. עכשיו פרק ד' מתחיל לתת את ההקדמה לבאר את עניין היין שבתורה, שעיקר הדגש בביאור יהיה בחציו השני של הפרק. אומר אדמו"ר הזקן, ואתה, אחרי שסיימנו לבאר את הנושא של הלחם, עכשיו צריך להבין עניין ויין ישמח לבב אנוש. היין הוא מביא שמחה. כדי להבין את העניין של התורה, מה נמשל בדיוק ליין, ומה העניין של השמחה שהוא מביא, ויובן זה על פי ביור לשון, לכו לחמו בלחמי. כדי להבין את זה נחזור ללחם, ובלחם היה על פסוק שהוא הביא ממש בתחילת המאמר, שהתורה נקראת לחם, כשנאמר, לכו לחמו ולחמי. תלכו, תאכלו לחם, תעיינו תלמדו תורה בלחמי. אמרנו שהתורה גם נקראת לחם כביכול של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא גם ביאר את זה. פה הוא מביא את הפסוק הזה ונותן עוד עומק להבין את המשפט, את המילה הראשונה, מה זה לכו לחמו ולחמי. למה לכו? הוא אומר, הוא שואל, מהו עניין הליכה זאת? מה העניין של ההליכה שצריכה להיות לפני שהוא מתחיל ללמוד תורה? לפני שהוא מתחיל לאכול את הלחם, דהיינו לפני שהוא מתחיל ללמוד תורה. אך פירוש לכו, מה הכוונה במילה לכו? היינו, שצריך להילך. אדם צריך, כדי שיצליח בלימוד תורה, הוא צריך ללכת, כמו שנאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אותו הדבר, יהודי צריך ללכת מביתו, חולי, ואף מגופו ועצמותו, לצאת וללכת מעצמו. מה הכוונה לצאת? ללכת. אין הנהת ענייני עולם הזה וכל כיוצא בו. אדם צריך לצאת מכל ההנאות שיש בעולם, ולשום כל שכלו רק בתורה. אדם צריך להכניס את כל ההבנה שלו, ואת כל הכישרונות שלו, ואת כל השכל שלו בלימוד התורה, שלא יישאר מן שכלו כלל, ואפילו מעט. כשיהודי לומד תורה, הוא צריך להיות לגמרי מונח בתורה, וכל כישרונותיו בתורה, ולא ישיר אפילו מעט לעניינים אחרים. ובענייני עולם הזה, כשאדם כן צריך להתעסק בענייני עולם הזה, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לעשות דברים שעל פי תורה מותר וצריך לעשות אותם, ישים רק מעט משכלו. בענייני עולם הזה הוא ישקיע רק מעט המינימום שצריך. אבל את עיקר שכלו ישקיע בתורה. ועל ידי זה יתעלה במחשבתו. כשאדם ישקיע את כל שכלו רק בתורה, אז הוא פשוט יתעלה, הוא יתרומם, הוא יעלה בדרגה. יהיה יותר עדין, יותר זך. ישראל עלה במחשבה, כל אחד לפי מדרגתו. כאן הוא מביא את הביטוי ישראל עלה במחשבה על היהודי. הוא יעלה במחשבה, הוא יעלה הרמת החשיבה שלו והשכל שלו והנפש שלו תתרומם. לכן אנו רואים, בכלל כדי להדגיש עד כמה שהאדם שמכניס את שכלו בענייני עולם הזה, זה גורם לו רק הפסד, אז הוא מביא הוכחה מעניינת. ולכן אנו רואים שלעיתים עם הארץ מצליח בדרכו יותר. אפשר לראות שעם הארץ, שהוא לא כזה חכם, אבל הוא מצליח. מה הסיבה? מפני שהוא אינו משים שכלו בענייניו. כי עם הארץ לא מתעסק בענייני עולם הזה עם הרבה שכל. ומה הסיבה? לפי שאין לו שכל. אבל עובדתית שהוא לא מכניס את שכלו בענייני העולם, אז העניינים הולכים לו יותר בהצלחה. מצד שני, אבל מי שיש לו שכל, הוא משים כל שכלו בענייני העולם הזה, מי שלך לקיצוניות השנייה, יש לו שכל, ואת כל השכל שלו הוא מכניס בענייני העולם הזה יותר מדי, על כן אינו מצליח. אז ההתעסקות של השכל והתרדות בענייני העולם הזה לגמרי זה מפריע. אדם צריך שכל שכלו יהיה רק בתורה. רק ישים כל שכלו בדעת התורה לפי מדרגתו. אין בניגלה, אין בפנימיות, אדם יכניס את כל שכלו בתורה, בכל חלקי התורה. ובענייני מסע ומתן, כשדובר בענייני העולם שאדם צריך להתעסק בהם, לא יעמיק יותר מדי. וזהו לכו לחמו. על זה אומר הפסוק לכו לחמו. תלכו מעצמכם, תלכו מכל הנאות ענייני עולם הזה, ואז לחמו, ואז תלמדו תורה, אז תאכלו את הלחם של התורה. מה התוספת בלחמי? אחרי שיהודי כבר לומד תורה, באים להגיד לו איך ללמוד תורה. אבל לפי שאפשר להיות העסק בתורה שלא לשמה, יכול להיות מצב שאדם באמת ישקיע את הראש שלו בתורה, אבל הוא ילמד תורה שלא לשמה, להתגדל, ילמד תורה כדי שהתורה תוסיף לו כבוד וגדלות וכולי. לכן אמר עוד, לכן נוסיף הפסוק אחרי שאמר לכו לחמו, אז אמר בלחמי. מה זה בלחמי? לשון יחיד, לצאת מטורי דפרודי לבחינת הרשות היחיד. שאדם יצא לגמרי מרשות הרבים, שיצא לגמרי משייכות לענייני העולם, ענייני כבוד, עניינים אישיים אינטרסנטיים, וייכנס לגמרי שיהיה מאיר אצלו יחידו של עולם, שהוא יתברך יחידו של עולם, ואז לימוד התורה שלו יהיה לשמה, ילמד תורה באופן שזה לחמי, לחמי של הקדוש ברוך. אז המטרה שיהודי צריכה להיות, הכיוון צריך להיות לכו, כדי להצליח בלימוד התורה. בעיקר הליכה זו, מתי אדם בעיקר משקיע את הכוחות ללכת, ללכת הכוונה היא להוריד את המחשבות שלו מענייני עולם הזה, להתרומם. עיקר הליכה זו, כדי להצליח בהליכה הזו, הוא על ידי התבוננות בתפילה, באור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין וממעלה כל עלמין. אדם צריך להתבונן בזמן שהוא מתפלל, להתבונן בגדלות הבורא, להתבונן באור האלוקי, באור הסובב, באור הממלא. ואיך שנשגב שמו לבדו, להתבונן שהאור האלוקי מצד עצמו הוא נשגב ומרומם לגמרי מכל העולמות. רק הודו על ארץ ושמיים, מה שמחיה את העולמות זה רק הוד וזיו בלבד. ובמילא העולם הוא עין ואפס. אז הוא מבין שכל ההתעסקות שלו בעולם מנותק חלילה מאלוקות, להתעסקות בדברים שוליים לגמרי. במילא והתפעל על ידי זה, באהבה, ההתבוננות הזו בתפילה, תעורר את הלב של היהודי המתבונן, לצאת ממאסר הגוף הגשמי, לדבקה בו. כי הגוף הגשמי זה רק ענייני ארץ ושמיים, והחיות שיש בהם זה רק זי והוד, אבל הוא יכול לצאת מכל זה ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא לדווקא באלוקות על די קיום תורה ומצוות, והוא הנקרא הילוך, זה נקרא שהוא הולך. זה ההתבוננות הזו בתפילה גורמת לו ללכת, ללכת מענייני עולם הזה ולהשקיע את עצמו בתורה. וכשיהיה עסק התורה אחר כך, מבחינה זו, כשאדם הולך ללמוד תורה אחרי התפילה, הלימוד התורה שלו מלווה בהחלטה הזו שהתפילה פעלה עליו, להיות הילך בתורתי, כלשון הפסוק, שיהיה ההליכה הזו תמשיך גם כן כשהוא לומד תורה, אז יתעלה מעלה מעלה, אז התורה הזו תרומם את האדם מאוד מאוד. וזהו עניין, זה שאמרנו, שאדם מתחיל בהתבוננות בזמן התפילה, ולאחר מכן, מאיר לו ההתחברות והדביקות באלוקות, אומר אדמו"ר הזקן שהסדר הזה מרומז במאמר חז"ל שכתוב בפרקי אבות. חז"ל אומרים, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מסביר אדמו"ר הזקן בצורה מאוד מעניינת את הכוונה במאמר חז"ל הזה. קודם כל מתחיל מה זה נקרא עשה רצונו כרצונך. תעשה את הרצון שלו כמו הרצון שלך, מה הכוונה? פירוש רצונו, כשאומרים רצונו, הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? ובחינת רצון העליון, הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון העליון, רצון שהוא למעלה מעלה אפילו מבחינת חוכמה עילה, כאן רצון הוא יותר נעלה גם אצל האדם, רצון הוא יותר חזק ונעלה מכל הכוחות. באלוקות בוודאי רצון הוא למעלה מסדר השתלשלות, למעלה מהספירה הראשונה שהיא חוכמה עילה. וכידוע שבחינת ועניין הרצון למעלה, ידוע שלמעלה באלוקות רצון הוא באמת למעלה מכל סדר ההשתלשלות. לא כמו אצלנו, שבדרך כלל הרצונות שלנו הם מושפעים מהשכל והרגש. הרצון למעלה אינו כמו באדם. שאצל הבן אדם שרוצה דברים, למה הוא רוצה? שרוצה דבר מצד שחסר לו הדבר. הוא מרגיש צורך במשהו, אז הוא רוצה את המשהו. אז קודם כל, הרצון שלו לא מתחיל מכך שהוא רוצה. הוא מתחיל מכך שהוא מבין שהוא צריך. ואז שזה חסר לו, אז הוא רוצה את זה. ולכך נולד רצונו על פי השכל. שהטעם והשכל יחייב. איך שצריך לאותו דבר, כיוון שההיגיון, השכל שלו אומר לו, שהדבר הזה צריך אותו, זה עוזר, זה טוב, זה נחמד, או שהלב שלו מושך אותו לדבר, ולכך ימשך הרצון אליו. אבל הרצון הוא בעצם מתעורר כתוצאה מהשכל או מהרגש. כאן מזכיר רק את השכל. מה שאין כן למעלה, אבל כשמדברים על רצון למעלה באלוקות, שהוא יתברך שלמות הדקולה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו לא כי יש לו צורך, כבר יש שלמות הכל, ואין לך דבר שחוץ ממנו, וכלום חסר, חסר לו משהו, לא חסר לו כלום. אז מה הכוונה שיש רצון אצל הקדוש ברוך הוא? ולכן בחינת הרצון שלו יתברך, כשיש רצון למעלה, הוא למעלה מהשכל, הוא אינו מושג כלל. רצון באלוקות זה רצון שלמעלה מטעם ודעת, זה לא, אין טעם המחייב את הרצון, זה רצון נקי עצמי, שלמעלה מכל טעם ודעת. אז באים ואומרים, זה רצונו. באים ואומרים ליהודי, עשי רצונו כרצונך. מה הכוונה? והנה, כדי שיהיה רצון האדם נמשך אליו יתברך לדבקה בו, כדי שהאדם יגיע למצב כזה, שהוא באמת ירצה להיות אבוג באלוקות, ולא יהיה אכפת לו משום דבר אחר, והוא יימשך רק לקדוש ברוך הוא. איך זה מתחיל? הוא מתחילה על ידי התבוננות טעם ושכל. אדם צריך, אדם הוא הרי שכלי. אז הוא קודם כל מתחיל עם התבוננות, שהוא יבין בשכלו כמה זה טוב ונכון. מה שמתבונן מגדולת אינסוף ברוך הוא, מתבונן בשכל שלו להבין את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר ויירה על פסוק נודע בשערים. מה הכוונה נודע בשערים? אומר הזוהר, לפום מה זה משער בליבי. כל אחד כמה שהוא משער בליבו, כמה שהוא מבין, כמה שהוא מתבונן. אז כתוצאה מההתבוננות, אז הוא נודע, אז הוא יודע את הקדוש ברוך. אז אדם, הסדר הוא שהוא צריך להתבונן. זאת אומרת, אצל האדם גם הרצונות באים אחרי טעם ודעת. על זה בא עם חזל במשנה ואומרים, ועל זה אמרו, עשי רצונו כרצונך. פירוש, כמו שרצונך, מהו הרצון שלנו? איך הרצון שלנו עובד? כמו שאמרנו קודם. שהוא למטה מהשכל, ולמשך מהשכל, אצלנו הרצונות מושפעים מהתובנות, מהטעם ודעת. אז באים ואומרים, אז כך עשי רצונו. כך אותו דבר תעשה שהרצון של הקדוש ברוך הוא יהיה גם כן כרצונך. דהיינו להתבונן בגדולת השם. שאתה תבין בשכלך את הגדולה שלו, ומההתבוננות ימשך הרצון להשם. אתה רוצה שיהיה לך רצון לאלוקות, אז תעשה זה כרצונך. כמו שאצלך אתה יודע שהרצונות שלך הם באים אחרי שאתה מבין שהדבר חשוב ויש לך צורך בדבר, אז אתה רוצה את הדבר, אז ככה תרצה את הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש אחד, עשה רצונו כרצונך, תתייחס לרצון הזה, לרצות אותו, כמו שאתה מתייחס לרצונות שלך שהם באים אחרי התובנה. עוד הסבר הוא אומר, וגם פירוש עשה רצונו, עוד דבר שמונח בביטוי הזה, עשי רצונו, פירוש על ידי עסק התורה, כשאתה תלמד תורה, אתה תגרום שהרצון של הקדוש ברוך הוא ירד לטעם ודת. הרצון של הקדוש ברוך הוא ירד לסדר ההשתלשלות. תמשיך רצונו העליון ברוך הוא שיתלבש בחוכמה ובתבונה. כשאתה תלמד תורה, אתה תגרום כביכול שגם למעלה יהיה אותו דבר, שהרצונות של הקדוש ברוך הוא ירדו לתוך סדר ההשתלשלות של חוכמה ותמונה. ואם כן, הרי תעשה רצונו להיות כרצונך. בזה תגרום שרצונו יהיה כמו כרצונך. כמו שרצונך הוא בבחינת חוכמה, כמו שהרצונות שלך של האדם, הרצונות הם תואמים לטעם ודעת, זאת אומרת הרצון הוא מלובש בתוך החוכמה, כך תעשה רצון העליון, ככה תגרום שגם הרצון של הקדוש ברוך הוא ירד לסדר השתל שלו. שאם היות שמצד עצמו גבו דרכיו למעלה מבחינת חוכמה אלא, למרות שהרצון של הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מופשט, הוא למעלה מכל עניין של חוכמה בסדר השתלשלות. עם כל זה, על ידי זה, על ידי שאתה תלמד תורה, אז אתה תגרום שיתלבש מבחינת חוכמה, אתה תגרום שהרצון של הקדוש ברוך הוא יתלבש גם כן בחוכמה, יתלבש בסדר השתלשלות. זה חצי הראשון של האמרה, עשה רצונו כרצונך. ואז מסתיים, כדי שיעשה רצונך כרצונו, מה הכוונה? בכדי שאחר כך יעשה רצונך כרצונו, פירוש, שכמו שרצונו הוא הגבוה למעלה מבחינת הטעם והחוכמה, ונקרא הרצון העליון, כמו שהרצון של הקדוש ברוך מצד עצמו הוא למעלה מטעם הדעת, למעלה מחוכמה, אז כך יפעל ויעשה, הוא יתברך להיות רצונך גם כמבחינה זו. הקדוש ברוך הוא יעשה שהרצון של היהודי יהיה כאן אותו דבר, והוא מה שיעיר בך מבחינת אהבה רבה, הבאה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא יעיר בך שהרצון שלך יהיה דומה לרצון שלו. זה הפירוש הוא, כדי שיעשה רצונך שיהיה כרצונו. שהוא בחינת אהבת בכל מאודיך בלי גבול, שלמעלה מבחינת אהבה נמשך על פי השכל, לפומה דמשער הנ"ל. זה הפירוש עשה רצונו כרצונך, זאת אומרת שאדם מתחיל קודם כל עם טעם ודעת, עם לימוד, עם הבנה, ואחר כך יאיר אצלו אהבת השם למעלה מטעם הדעת בלי גבול. וזה כמו שאמרנו קודם, שאדם מתחיל קודם כל בתפילה, התבוננות בגדולת השם, ואז הוא יכול להגיע ללימוד שהוא יהיה באופן הנעלה מאוד.